לכולם, אנחנו בסוף פסקה ד' בפרק י' א'. אם כן, אם נחזור ממש בתמצית, מהלך התשובה הוא מעצם ההוויה, כלומר הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם החליט שהוא יורד מאלוהי לעולמי. הירידה הזאת מהאלוהי לעולמי היא צמצום גדול, היא מיתה נוראה, היא דין, אבל דווקא הירידה הזאת מאפשרת לאדם להיות שותף להחזרת העולם מעולמי לאלוהי על ידי בחירתו החופשית, ומלא הוא שותף באופן אמיתי בבניין העולם, ומלא דווקא מידת הדין שהיא מצמצמת את האלוהי והירידה אל העולמי, היא בעצם מאפשרת את החסד של השותפות של האדם בתיקון הבריאה, והשותפות הזאת נקראת תשובה. לכן אם נחזור רגע רק לפסוק האחרון שעצרנו אתמול, השם מעון אתה היית לנו, אתה בעצם הבית, אתה מקור הכל, בדור ודור, גם בדורות שקדמו לעולם וגם בדורות שמאז בריאת העולם, בטרם ערים יולדו, אתה אל, אבל ותחולל ארז ותבל, אתה חוללת, הוצאת מתוכך מציאות שהיא מציאות עצומה, אבל מציאות חסרה, לכן חלל, כמו שדיברנו אתמול, ומעולם ועד עולם אתה אל, כלומר מהעולם של בטרם לעולם של ותחולל, והשיא של הירידה יתעשב אנוש עד דקה. האדם מצד אחד הוא בחיר הבריאה, ומצד שני הוא יכול, או יש בו צדדים בהמיים, טבעיים, שהם בחינת דקה, למטה, דקאות, ובבחירתו החופשית הוא גם יכול להביא את עצמו למצב כזה, אבל הציפייה של הקדוש ברוך הוא ממנו, ותומר שובו בני אדם. כלומר, קחו את העולמי שאליו הגעתי דרך הירידות מהאלוהי, ותעלו אותו, תהיו שותפים בבניין שלו בחזרה מהעולמי אל האלוהי. זה פחות או יותר ממש בקיצור. אומר הרב, אם זה ככה, יוצא לפי זה, שבעצם כל מהלך הבריאה כולה וכל מהלך ההיסטוריה כולו, זו בעצם ירידה אחת גדולה, ירידה אחת כללית. ובעצם מי שמוטלת עליו האחריות להרים את העולמיות לאלוהיות, זה בעצם נקרא לזה אדם אחד, מציאות אחת בבריאה, הנקראת אדם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, אז הוא ברא עולם ירידה אחר ירידה אחר ירידה, אז הכל נפל, הכל התמוטט, הכל כביכול ירד ממיטה למיטה למיטה, עד שבסוף הגענו לתבלית שנקראת העולם שלנו, העולם הזה. אז הייתי אומר לכאורה, שבעצם מי שאמור להעלות את העולם, זה הכל. אם הכל ירד, אז הכל צריך להעלות. נכון? אם האלוהי הוא אינסופי, והאלוהי יורד, והוא יורד בכל המדרגות, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בסוף, אם אפשר לומר, סומך רק על מציאות אחת בבריאה שנקראת אדם, שתעלה את הכל? הרי הכל צריך להעלות. אז כמו שהכל ירד, הכל צריך להעלות. אז למה האדם הוא דווקא זה שאם אפשר לומר נבחר לקחת אחריות ולהעלות את הכל? זה בעצם החצי השני של הפסקה הזאת. אומר הרב, וכל מה שאנו מתבוננים יותר, עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה הרוחנית והחומרית, יש בהם משום זהירות וקימוץ של כל הכללים, וכל קוטן יש בו צללים של גודל בעומק ישותו, שוב לא נתפלא כלל על רז התשובה החודר כל כך לעמקי נפש האדם, אבל איך זה מופיע ועל מה זה משפיע, וחודר הוא והולך מראשית תעופת הלך מחשבתו והשקפת עולמו, עד פרטיות דיוקי מעשיו ותיאורי מידותיו. זה אם נקביל את זה לחצי הראשון של המשפט, זה כביכול שיא הקוטן. אבל, והדברים הולכים וחוזרים לפעולתם במהלכים או במהלכים ההיסטוריים של כללות האדם. נקרא עד הסוף. וכשנדע עוד יותר את הערך האיכותי של האדם ורוחו, ואת הצוויון שהוא נותן למציאות על ידי הטבעתו, כלומר, הצבע שלו, האישיות שלו, התכונה שלו, בתוך המציאות כולה והיחס שלה אל המציאות הזאת, מיד נביט בבהירות אל היחס המזיר של התשובה הגדולה הקוסמית, הכלל עולמית, במובנה היותר רחב ויותר עמוק ויותר רם, עם תשובתו של האדם היחידי והציבורי, של אופני הסובבים מתגלגלים כל תכסיסי החיים המעשיים והרוחניים, ממעמקים כרתיך השם. כלומר, אמרנו הרבה פעמים שהעקרונות שדרכם הקדוש ברוך הוא מופיע, אם אפשר לומר, ברבדים רוחניים, זה אותם העקרונות שהוא מופיע ברבדים חומריים. העקרונות, כשהקדוש ברוך הוא מופיע בדברים נקרא לזה גדולים, אותם העקרונות נמצאים גם בדברים קטנים. אני לא איש מדע כדי לדבר על זה ברמה המדעית, אבל זה דבר ברור, שזה שהמין האנושי, על ידי השכל האנושי, הגיע להכרה, שבעצם שיא הגודל נמצא בשיא הקוטן, שנקרא אטום, פצצת אטום, כמשל, זו בעצם ההכרה, שכל הקוסמוס, שכל הבריאה כולה, היא בעצם, אי אפשר לומר, לבושים, לא רוצה להגיד חיצוניים, אבל לבושים תפלים נקרא לזה, ביחס למהות. אז אם אתה נוגע באטום, אתה נוגע בהכל. אבל האטום הוא קטן. האטום הוא ראשוני. האטום הוא לכאורה פרטי. לא נכון. באטום נמצא הגרעין של הכל. התמצית של הכל. אם אפשר לומר, קח את כל ההוויה כולה. תכניס אותה לקערה. תשחט אותה לכוס. מה יצא בסוף? ברמה, נקרא לזה, הפיזיקלית, הכימית נקרא לזה. אטום. זה מה שיצא, כלומר, יצא בסוף איזה ריכוז של חומר שאולי הוא קטן מכמותו, אבל הוא מאוד מאוד מרוכז באיכותו. אז אותו גודל שהוא בעצם מקיף כמויות, התמצית הפנימית שלו היא נמצאת בקוטן, רק הקוטן שם, האיכות שם היא מאוד מרוכזת. אז זה כלל גדול בידינו הדבר הזה, שההנהגה האלוהית בכמות המתפשטת היא בעצם נמצאת בתמצית באיכות הסמויה. לכן, ככל שהמדע יותר חוקר פנימה, הוא בעצם יותר נוגע בחלקיק היותר יסודי של ההוויה, שבעצם שם נמצא מרכז הכוח. שם נמצא הכל. נגעת באטום, נגעת בהכל. לא נגעת באטום, לא רוצה להגיד לא נגעת בכלום, אבל לא נגעת במשהו באמת, התמצית של הכל. לכן אומר הרב, זה שאנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וירד מאלוהי לעולמי ירידה אחר ירידה, ובסוף אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, ומי שירים את הכל פה, זה בריאה אחת, במרכאות קטנה, שנקראת אדם? אדם, ביחס לקוסמוס, מה הוא? פעם הזכרנו בשיעור את הציור הזה, שנגיד שהיינו פורסים עכשיו כאן על הקיר, נגיד שהקיר הזה היה פי, נגיד שלוש גובה ושניים אורך, והיינו עכשיו מקרינים על הקיר תמונה מדהימה. נגיד של גלים בגובה עשרות מטרים, או איזה הר געש מתפרץ, וממש בתחתית הר געש או בתחתית או בשפת הים, ברקע של הגלים, אדם. אדם, אחד קטן. ונגיד שהכל היה פרופורציונלי, כלומר, הגודל של האדם היה ביחס, נגיד, לגובה גלי הים, או ביחס לעוצמה של הר געש, וכו'. והיינו, כולנו היינו עוצמים פה את העיניים, והייתי מקרין עכשיו את התמונה הזאת על הקיר, והייתי אומר, בבקשה, תפתחו את העיניים. כולם פותחים את העיניים ועושים, וואו! שאלה, על מה היה הוואו? על גלי הים? על הר געש? או על האדם? דוגרי, על מה היה הוואו? לא על היחס, על הר געש. על גלי הים, על זה היה הוואו. אומר הרב, בכמה מקומות, מה הם גלי הים מול המציאות שנקראת אדם? האיכות האלוהית הנמצאת באדם, בואו נדבר על דבר אחד, בחירה חופשית, למשל, רק הפרט הזה, היא הרבה יותר נשגבת, היא הרבה יותר עליונה, מאשר הכמות הענקית הזאת, המבהילה הזאת, הוואו הזה, של גלי הים או הר געש. כלומר, אנחנו מתרשמים מכמויות חיצוניות. אבל מצד האמת, אותה כמות חיצונית נמצאת בתמציתיותה, באיכות שהיא איכות בכמותה הרבה יותר קטנה, אבל באיכותה היא הרבה יותר תרכיזית, היא הרבה יותר תמציתית. ולכן כל ההוויה כולה מרוכזת, שהיא כל הקוסמוס כולו, שזה גלקסיות וכוכבים, ואין לנו בכלל השגה מה יש ומה יש מעבר למה שאנחנו מכירים היום. כל זה כאינו כאפס לעומת האדם. שיש בתוכו צלם אלוהים, ומרכז האדם הוא ישראל, שיש בתוכו בנים אתם לשם לוקחם. זה הרבה יותר גדול מכל הכמויות שאנחנו מתרשמים מהם. אז אומר הרב, וכל מה שאנו מתבוננים יותר, כלומר יותר מתבוננים בהתבוננות אמיתית, התבוננות פנימית, בין, התבוננות מלשון בינה, בין זה לזה, מתחילים להבחין הבחנות. וכל מה שאנו מתבוננים יותר, עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה, עד כמה מציאויות נקודתיות, ספציפיות, פרטיות, גם בהוויה הרוחנית וגם בהוויה החומרית. למרות שהן ספציפיות, למרות שההוויות האלה הן פרטיות, הן נקודתיות, הן מאוד לכאורה נראות כלפי חוץ, חלקיות מאוד, זה לא נכון. עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה הרוחנית והחומרית, גם בבריאות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא ברא וגם בבריאות החומריות, יש בהם, באותן הבריאות, באותן הבריאות, יש בהם משום זהירות וקימוץ של כל הכללים. כל הכללים, כל העקרונות, כל היסודות, נקרא לזה התרכיז. התרכיז, ריכוז הכוחות, נמצא שם. נמצא במציאות שהיא קטנה באופן כמותי, אבל היא אדירה באופן איכותי. אז למשל, גלי הים זה המון כמות. האדם זה מעט כמות. אבל האיכות שיש באדם היא הרבה למעלה מהאיכות שיש בגלי הים, כמשל. ולכן, זה לא מפתיע אותנו, שהקדוש ברוך הוא ירד כשהוא ברא את העולם מאלוהי לעולמי במכלול שנקרא טבע והיסטוריה, והפקיד את האחריות להעלות בחזרה את העולם אל המציאות האלוהית, על בריאה אחת, שלכאורה היא, ברמה הכמותית, היא זניחה ביחס לכמות של כלל המציאות. אבל זה לא נכון, כי באדם יש א', את כל הכללים, את כל העקרונות, את כל היסודות, את כל התמצית, את כל התרכיז, הכל נמצא באדם, וב', ודאי האדם מישראל. אם כן, כל המהלך של הירידה מאלוהי לעולמי, עם כל הכישרונות החיים שאמורים להופיע מתוך העולמי הזה, יבואו לידי ביטוי על ידי המציאות שנקראת אדם, ועל ידי התשובה שלו. התשובה זה מה שיחזיר את העולם מאלוהי לעולמי. הרי כל מי שחי בעולם כמו התקופה שלנו, בעולם שלנו כמו בתקופה שלנו, והוא רואה את כל הכישרונות, את כל היכולות, את כל האפשרויות, התשובה, סליחה שאני מדבר ככה, התשובה זה נראה איזה סעיף צדדי, איזה פרט של חיים ביחס לכל מערכת החיים. בסדר, תשובה, אז אני חוזר בתשובה. תכף הרב יגיד עוד משפט אחד. זה שאדם מתקן את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את המעשים שלו, את המידות שלו, לזה יש השפעה קוסמית על כלל תיקון העולם? זה מה שיחזיר את העולם מעולמי לאלוהי? אז פלוני אלמוני, המחשבות שלו קצת יותר תאורות, הרצונות שלו קצת יותר מדויקים, המעשים שלו קצת יותר נכונים. בסדר, מה זה משפיע על כל הקוסמוס כולו? זה התיקון של הירידה מהאלוהי לעולמי? זה נשמע באמת לא מובן הדבר הזה. אבל אם אנחנו מבינים שאותם העקרונות שנמצאים בכלל של הפרטים, נמצאים בכלל של העקרונות, של האיכויות, לא של הכמויות, והכלל הזה של האיכויות נקרא האדם, ומרכז האדם נקרא ישראל, ומרכז ישראל נקרא תשובה, אז אנחנו לא מתפלים שבמהלך של תשובה של אדם אחד, משתנה כל העולם. וכל העולם כולו חוזר למקוריות שלו ויגיע בסוף לתיקון. בגלל מחשבה של אדם אחד. או רצון שתוקן של אדם אחד. או מעשה חיובי שאדם אחד עשה. ככה צריך להסתכל על זה. בואו ניקח עכשיו את כל המשפט הזה. וכל מה שאנו מתבוננים יותר, עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה, הרוחנית והחומרית, יש בהם, בדברים הפרטיים, משום זהירות וכימות של הכללים. כל הכללים, כל העקרונות, כל היסודות, כל התמציתיות הזאת, הריכוזיות הזאת, היא נמצאת בזעיר, בזהירות, אבל היא נמצאת כמו האטום הזה. יש בהם משום זהירות וכימות של הכללים, כמו שברור לנו שבעצם האדם זה ה-DNA שלו. אז ב-DNA נמצא כל האדם? כן. אבל תראי, ה-DNA, אין פה איברים, אין פה איברים פנימיים, איברים חיצוניים, אין פה צורת אדם כשאני רואה DNA. כן, אבל ב-DNA נמצא הכל. בגרעין של העגבנייה נמצאת כל העגבנייה. למרות שכרגע, עוד אין עגבנייה. נתקן את הגרעין, תתוקן העגבנייה. יש בהם משום זהירות וכימון של כל הכללים, וכל קוטן כמותי, יש בו צללים של גודל, איכותי, בעומק ישותו. לכן, אם אנחנו מבינים איך אנחנו מסתכלים על המציאות במבט כזה, שאנחנו לא מתלהבים מהכמויות, מהרעש, מהעוצמה החיצונית, מגלי הים כמשל, אלא אנחנו מבינים שיש איזו בריאה אחת בעולם, שמסוגלת להחזיר את הכל למקורו, ולתקן את הכל ולהעלות את הכל, שוב לא נתפלא כלל על רז התשובה, על סוד התשובה, שהוא בעצם זה שבסופו של דבר מחזיר את העולמי לאלוהי. שוב לא נתפלא כלל על רז התשובה החודר כל כך לעמקי נפש האדם, ונוגע כאילו כלפי חוץ, נוגע כביכול באיזה מין פרטיות באדם ובנושא הזה שהוא עושה תשובה ובפרט הזה של החיים. לא, זה לא עניין קטן, זה לא עניין זעיר, זה עניין עקרוני, הכללים מתגלים כרגע פה. שוב לא נתפלא כלל רז התשובה חודר כל כך לעמקי נפש האדם, והולך הוא וחודר הוא והולך אצל האדם, מראשית תעופת הלך מחשבתו והשקפת עולמו, מהתיקון היותר שלם של האדם במחשבותיו, עד התיקון המעשי, המוסרי והמעשי, עד פרטיות דיוקי מעשיו ותיאורי מידותיו של האדם באדם עצמו, והמהלך התשובה הזה, כביכול באדם הפרטי, יש לו השלכות עולמיות, היסטוריות, כלל היסטוריות, עד כדי תיקון עולם. והדברים הולכים וחוזרים לפעולתם במהלכים ההיסטוריים של כללות האדם. ולכן הוא כשנדע עוד יותר את הערך האיכותי של האדם, שהאדם, כמו שאמרנו כמה פעמים בפי הקבלה, נקרא עולם קטן, והעולם נקרא אדם גדול, כי האדם בתמצית כולל בתוכו את כלל כוחות החיים האדם כתמצית כולל בתוכו את כלל כוחות החיים שבבריאה, ממילא, אז באמת הכל נמצא בחדר המחשב. למרות שבמפעל יש הרבה מכונות, והן מכונות גדולות, והן מאוד משוכללות, ועושות הרבה רעש, ומכל מי שיכנס למפעל יתפעל ממכונה א' ומכונה ב' ומכונה ג', יבוא מנהל המפעל להגיד לו, אל תתפעל מכל המכונות האלה. אתה רוצה להתפעל באמת ממשהו? בוא תיכנס לאיזה צריף רעוע, שיש שם איזה מחשב קטנטן. והמחשב הזה מפעיל את כל המכונות. טיפלת במחשב, טיפלת בהכל. המחשב תקין, הכל תקין. המחשב מקולקל, הכל מקולקל. תשובת האיש הישראלי מתקנת את כל ההוויה. אין תשובה באיש הישראלי, אז נתקן תיקונים חיצוניים בכמויות וברעשים כאלה ואחרים. נהיה אנשים שחיים חיים כלכליים מפותחים וחיים טכנולוגיים רחבים וכו'. כל זה יהיה. היסוד חסר. התשובה הישראלית חסרה. לכן הוא כשנדע עוד יותר את הערך האיכותי של האדם ורוחו ואת הצוויון שהוא נותן למציאות על ידי הטבעתו, כלומר על ידי הטבע שלו שהוא מטביע במציאות, מיד נביט בבהירות על היחס המזהיר של התשובה הגדולה הקוסמית במובנה יותר רחב ויותר עמוק ויותר רם עם תשובתו של האדם, גם האדם היחידי פלוני אלמוני וגם האדם הציבורי עם ישראל ובכלל האנושות כולה, כל אחד למדרגתו, שעל אופניה, על הפדלים שלה סובבים ומתגלגלים, סובבים ומתגלגלים כל תכסיסי החיים המעשיים והרוחניים. אם כן, הירידה הנוראה מהאלוהיות לעולמיות תתוקן על ידי דבר אחד באמת, שהיא תשובת האדם. זה נראה, אני מסכים, כלפי חוץ קטן. זה נראה חלקי. סליחה שאני מדבר ככה, אבל אם הייתי אומר את המשפטים האלה באוניברסיטה, מצויה, אז היו זורקים על העגבניות. פה עסוקים בהכרת המנגנונים שהעולם מתנהל, לא רק פה בכדור הארץ, בכלל בחלל, בגלקסיות. אתה מדבר על תשובה. אנחנו מדברים על מחקר עולם. אתה מדבר על תשובה. מה זה קשור? מה זה מעלה? מה זה מוריד? זה יתקן את העולם? זה יביא את העולם לשלמותו? אומר הרב כן. כי העקרונות התרכיזיים, התמציתיים, נמצאים בקטן, ואחרי זה הם לאט לאט מתנפחים בכמות שלהם על המרחב. אבל זה נמצא בקטן. לכן מצד האמת, הכל תלוי בתשובת האדם. אני רוצה להגיד אולי כל אחד מאיתנו על עצמו, יכול אולי קצת להזדהות עם זה ברמה מסוימת, שהוא יודע שנכון שהוא כולל בתוכו המון כוחות, המון כישרונות. הוא יכול לעשות המון פעולות. הוא יכול לעשות המון דברים. אבל כל אחד מאיתנו יודע שיש בתוכו איזה בסיסיות של מחשבה, של רצון, של מוסר, של ערכים, של אישיות, שאם הבסיסיות הזאת בריאה, הכל בריא. אם הבסיסיות הזאת חס ושלום חולה, אז גם אם אני עושה מלא פעולות כלפי חוץ, ואני מאוד מוצלח כלפי חוץ, משהו בגרעין אצלי פגוע. משהו בגרעין אצלי חסר. בואו נדבר במושגים, סליחה שאני מוריד אותנו לרמה של ילד בגן. אדם יצא עם מצב רוח רע מהבית בבוקר. הוא יעשה בעבודה 3,000 פעולות מוצלחות. המצב רוח שלו על הפנים, מבחינתו הוא על הפנים. למרות שהוא הצליח להוציא תפוקה. אז מה? אבל כשהוא בינו לבין עצמו, והוא בינו לבין המראה, והוא מצד האמת שואל את עצמו, רגע, שורה אחרונה, כלף, כלף, כלף את כל הקליפות. מה איתך? שורה אחרונה, שורה פנימית. על הפנים. ها, אבל תראה איזה תפוקה, תראה כמה מפרגנים, אפילו אני מקבל משכורת מזה. אז מה? המשהו העצמי הזה, הפנימי הזה חסר. וכן לצד השני, לצד החיובי, כשהמשהו הפנימי הזה נמצא, גם אם מסביב יש הרבה רע, שלילי, והרבה קשיים, והרבה תסבוכים, ולא תמיד האדם מצליח, אם המשהו הפנימי הזה יציב, חי, נמצא, מה שנקרא, נושם ובועט, הוא נמצא, אז האדם מלא שמחה, מלא ביטחון. היום הוא הצליח פחות, מחר, בעזרת השם, מצליח יותר, לא קרה כלום. כן, עודד, בבקשה. תשובה, אתה שואל שאלה עקרונית שפעם בכמה חודשים אנחנו כנראה צריכים לדבר על זה מחדש, שיש שני סוגי השפעות של האדם על המציאות. יש השפעה שנקראת השפעה סגולית, כלומר עצם המציאות הבריאה של האדם, זה מה שמשפיע. ב' השפעה מעשית. לא יכול להיות שאדם יחשוב שכל ההשפעות שלו מתחילות ומסתיימות בהשפעות סגוליות. אתה צריך גם לעשות פעולות. העולם הזה הוא עולם התיקון, עולם המעשה. אז התשובה לשאלתך היא שאתה צודק. יש כאן שני מהלכים. ברובד הפנימי יש משהו שהוא סגולי מאוד, שהוא פנימי מאוד, והוא משפיע, והוא מקרין. איך הרמב״ם אומר? שכל העולם כולו, נא לא להיפגע מדברי הרמב״ם, כל העולם כולו מתקיים בזכות אדם אחד. כלומר, כל דור יש אדם אחד שבזכותו העולם קיים. ומה כולנו? תפאורה. אנחנו תפאורה בשבילו. טוב, עודד מרוצה כי הוא בטוח שזה הוא. בסדר, אבל מה איתנו? אנחנו תפאורה שלך, אין לנו בעיה עם זה. מה רמב"ם רצה להגיד בעצם? שיש איזו מרכזיות אחת. שהמרכזיות אחת, המרכזיות האחת הזו היא משפיעה. אז היא משפיעה גם באופן סגולי, אני משפיע גם באופן מעשי. אני מסכים, בואו נרגע נדבר קצת לקצוות, אני מסכים שהרבה פעמים בבתי מדרש מדברים מאוד על ההשפעות הסגוליות ושוכחים את ההשפעות המעשיות. אני מסכים שמצד שני, בעולם הרחובי, בעולם של החוץ, בעולם של המעשה, עסוקים מאוד בהשפעות מעשיות ושוכחים את ההשפעות הסגוליות הפנימיות. ואני חושב שצריך לחבר את שתי ההשפעות האלה. לדעת שמצד אחד, זה שאתה יושב ולומד תורה, זה משפיע ברכה על עם ישראל, על האנושות, על ההוויה, על העולמות, על גאולת העולם. גם אם אתה לא לוקח את הגדול תלמוד הזה, והופך אותו שתלמוד מביא לידי מעשה. לא משנה, עצם זה שאתה יושב ולומד תורה. לכן עצם זה שיש גרעין בעם ישראל, עשרה בתלנים, שיושבים בבית מדרש, לומדים תורה, יש לזה יום ולילה, יש לזה השפעות אדירות, מרחיקות לכת על ההוויה כולה. זה הגרעין האטומי הזה שדיברנו עליו מקודם. מצד שני, עם כל הכבוד לעשרה בטלנים, הם א', רק עשרה, וב', הם נקראים בטלנים. מצד שני, אוי ואבוי, אם אין קהילה שאין בה עשרה בטלנים. אז מצד אחד, ההשבעה הסגולית היא מאוד חשובה, מצד שני, אי אפשר להסתפק בזה. חייבים לצאת לפעולה. בסדר? כבר שניתי לך. כן.
למה השבעה הסגולית גם לרב, גם מבחינת הטוב של זה.
א', צדיקים רואים.
צדיקים
רואים. ב', בני אדם, אולי עדיף שלא יראו. כי אם בני אדם רגילים כמוני וכמוך היו רואים, אז הם היו נהפכים להיות בטלנים. במובן הרע של המילה. איך? השפעות סגוליות. לא צריך לעשות.
אבל זה לא שאתה מתקן את העולם ככה.
אבל אני גם צריך לתקן את העולם באופן מעשי.
כן, ברור.
אני אספר לך סיפור ובזה נראה לי נסיים היום. כשזכיתי להגיע לגוש קטיף לפני הגירוש, אז פגשתי ככה, איך שנחתנו ככה בגוש קטיף, אני הולך ככה באיזו שדרה, יוצא מולי בחור שלמד פה פעם, ואז הוא שואל אותי את השאלה הבאה: איפה כולם? איפה כולם? שאלה של תם. אז לא שכחנו שכל בחורי הישיבות שלמדו תורה בישיבות, כולל ישיבותינו, השפיעו השפעות סגוליות רוחניות חשובות מאוד. ולכן לא ניכנס עכשיו לדיון אם כל הישיבות היו צריכות לעבור לגוש קטיף או להישאר בירושלים ובמקומות אחרים. אלה שנשארו בירושלים, כנראה שזה התפקידה. מצד שני, הזעקה החרישית הזאת, איפה כולם, עוד מעדדת לי בראש הראיה שאני זוכר להגיד לך את זה עכשיו. אז איפה אני נמצא בתוך זה ואיפה אתה? האם אני בהשפעה הסגולית או אני בהשפעה המעשית? כל אחד, יזהה את עצמו לפי התכונות האישיות שלו, לפי הזמן והמקום שבו הוא נמצא, יגיע להכרעת אמת איך הוא משפיע, לא מחוסר עשייה ולא מעצלנות, אלא באמת, ויעשה את העבודה כפי שהוא צריך לעשות אותה. אחד יעשה אותה יותר בבית המדרש בירושלים, והשני ייסע לגוש קטיף להיות עם אחיו שנתונים בצרה, וגם שם הוא ילמד תורה, הוא לא מתבטל שם.
אבל כל מעשה טוב שאני אעשה, גם אם זה עשייה, גם לכל מעשה גם יש השפעה סבולית.
נכון.
אז מה הבעיה שאותו מעשה שאני עכשיו אעשה, אני עכשיו
נחתי תפילין,
אני לא
אראה
את הדבר שזה יצר בעולם, את האפקט ש...
כי יכול להיות שאנו מתרשלים, רואים את האפקטים המיידיים של כל דבר. אם היינו רואים היום כמה גרעיני זרעוני תשובה, בסדר? נזרעים בנפשות של עם ישראל באופן סמוי, זה עוד לא יצא לפועל. יכול להיות שהיינו אומרים, אפשר לסגור את מכון מאיר. לא צריך. היום, מחר, עוד 20 שנה, 50, 100, 200 שנה, הזרעונים האלה ינבטו, והנה, זה יופיע במציאות. אז חסד עושה איתנו הקדוש ברוך הוא, שלא מגלה לנו את ההשפעות הסמויות של כל מה שאנחנו עושים. כי כנראה, היינו קצת מסירים אחריות, אם היינו יודעים, את ההשפעות. אוקיי, אני מסכים שמצד אחד זה יכול להרבות, ומצד שני גם יכול ליצור חולשה. אתה לא מסכים עם הסברה הזאת?
זה יוצר חולשה בכל מקרה.
שמה?
שזה נסתר אצל הרבה אנשים.
אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא משאיר לנו בחירה חופשית, משאיר לנו אפשרות כדי לבחור באופן חופשי. שאלה האחרונה של בן, בבקשה. כן, נכון, אבל אם תרשה לי להוסיף עוד חצי מילה, רוב המקובלים, גם כשהם יפגשו את הרובד התוכני הזה, הסמוי הזה, הפנימי הזה, הסגולי הזה, הם לא ישכחו את הביטוי המעשי. כלומר, בוא נגיד סיפור או מקרה, גם אם אדם חולה, הולך לרופא, סליחה, הולך לרב המקובל, ושואל את הרב המקובל, ובדידי יביאו זה כמה פעמים עם אנשים, מה הבעיה הרוחנית שבגללה הופיעה המחלה הזאת אצל פלוני אלמוני? מקובל אמיתי, כמה פעמים הייתי במקרים כאלה אצל הרב אליהו, שבחוץ לנו רופאה שלמה, אם נקרא לזה המתכון הרוחני, הקדים הרב אליהו למתכון הרוחני את המתכון המעשי. לא פעם ולא פעמיים, עמדתי ממש נפעם, נתן לי שם של רופא. קודם כל, לפני כל... בגלל איזה קלקול רוחני קרה, א', דבר ראשון, יש רופא בבאר שבע, באקו, לא יודע איפה, סע אליו לטיפול, דבר ראשון. זה ברובד המעשי. ברובד הסגולי הפנימי, זה נדבר אחר כך. לכן המקובלים האמיתיים לא מזלזלים ברופאים, כמשל.
זה לא צריך להיות דרך חיים ככה לעשות?
מה?
לכל עם ישראל, ללכת למקובל, שדבר ראשון ניתן גם את הצד הזה, וגם את הצד הזה, וגם את הצד המעשי, וגם את הצד הסגולי.
זאת לא הלכה בשולחן ערוך. אדם צריך לדעת מה שכתוב בגמרא, ולהתנהג על פי מה שכתוב בגמרא, רואה אדם שבאים עליו איסורים, לפשפש במעשיו. יתקן את עצמו באופן רוחני, חוץ מלפתור באופן מעשי את הבעיות. טוב, מה נאמר? פסקה חשובה, נזכה להיות שייכים למהלך התשובה. בעזרת השם. יום רביעי נפגשים.